שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת במדבר, חומש חדש, ומתקרבים גם ליום ירושלים. השיעור שלנו היום יעסוק בנושא הדגלים, קראנו לשיעור ודגלו עליי אהבה. מה זה ודגלו עליי אהבה? נראה היום יתבוך התבוננות לנושא הדגלים בפרשת במדבר. תראו איתי בבקשה מקור א', במדבר ב', וידבר השם משה ולאהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. אז אני מבין שיש דגל נגיד לעם ישראל, דגל מדינת ישראל. למה צריך להיות דגל לכל שבט ושבט? לכאורה, עדיף שיהיה דגל אחד לכולם. כשאתה מתחיל לעשות דגל לכל שבט ושבט, אתה לכאורה, לא, חס ושלום, לכאורה אתה יוצר איזה שם, חס ושלום להגיד את זה, לא מספיק אחדות, נגיד בעדינות. למה לעשות דגל, איש על דגלו, באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל, מנגד, סביב לאוהל מועד יחנו. פה אולי כדאי להדגיש את זה, בסופו של דבר, כל הדגלים, כולם חונים סביב לאוהל מועד. מה שעומד במרכז כל הדגלים, זה משכן השם, השראת שכינה בישראל, וכך צריך להיות כמובן גם במדינת ישראל. בואו נמשיך. אומר לנו רש"י, באותות, כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה תלויה בו. כלומר, דגל כמו היום. מפה צבועה, עם איזה אות עליה. צבעו של זה לא כצבעו של זה. צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה בחוסן. ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו. מה, הם צריכים פה איזה תמרורים? בוא נה, הנה פה המשפחה שלך. אתה לא יודע, אתה רואה את הדגל? כנראה פה הבית, כן, הצבע הזה, הצבע שלנו, ווואלה, פה החבר'ה שלי, המשפחה שלי. מה זה יכיר כל אחד את דגלו? מה פירוש הדבר הזה? עכשיו, ורשי גם, הלשון של רשי, רשי לא סתם מדגיש דברים. לשונו של רשי, לשון הזהב, צבעו של זה לא כצבעו של זה. כלומר, יש פה איזו הדגשה שיהיו ניכרים, כמו שאומר המדרש, שכל אחד יש לו את הגוון שלו. מה העניין בדבר הזה? אומר רשי, דבר אחר, באותות לבית אבותם, מה זה לבית אבותם? באות שמסר להם יעקב אביהם כשנשאוהו ממצרים, שנאמר בבראשית נון י"ב, ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום. יהודה ויששכר וזבולון יישאו מן המזרח, וראובן ושמעון וגד מן הדרום, וכולי, כדיתא ותנחומא במדבר י"ב בפרשה זו. אומר רש"י, כשיעקב אבינו אומר לילדים, אתם לוקחים אותו, את יעקב לארץ ישראל, הוא מסדר אותם, אומר להם, אתם תלכו, כשאתם לוקחים את יעקב אביכם לארץ ישראל, תלכו כך, והוא מסדר אותם. יהודה ויששכר וזבולון יישאוהו מן המזרח. מה יעקב אבינו רוצה? למה יעקב אבינו מסדר את הילדים, כשלוקחים אותו לארץ ישראל, בסדר מאוד מסוים, כמו הדגלים, מראש. השבטים עצמם, כשהם לוקחים את יעקב, לכל אחד יש מקום שיעקב אבינו הגדיר לו מראש. ולכן כשהמדרש אומר, כשמשה רבנו בא להגיד להם על נושא הדגלים, הוא חשב אולי תהיה התנגדות, אבל קיבלו את זה באופן טבעי. למה? כי כבר ידעו שיעקב כבר סידר דגלים. זה לא עכשיו חדש. מה יעקב אבינו מסדר דגלים? מסדר את מקומו של כל אחד בדרך לסט את יעקב אבינו לקברו במערת המכפלה? אז הוא מסדר אותם בדגלים סביבו? מה העניין בדבר הזה? אומר רמב"ן, אוהל מועד בתוך האמצע, ומחנה הלוויים סביביו בתוך המחנות, כעניין שהוזכר בספר יצירה, והיכל קודש מכוון באמצע. אומר לנו הרמב"ן, תדע לך, זה לא דגלים, אתה יודע, החבר'ה סידרו פה איזה תנועת נוער, והחליטו שהצבע שלי ככה וככה, פה יש משהו מכוון, ספר יצירה, היכל הקודש מכוון באמצע. כלומר, הכל סובב סביב התגלות אור השם, שבארון הברית שבאמצע, שהיכל הקודש שבאמצע. זה לא סתם. ממשיך רמב"ן ואומר, ועוד ראיתי במדרש, במדבר הבא, בית יוד, וכשם שברא הקדוש ברוך הוא ארבע רוחות בעולם, כך סבב לכיסאו ארבע חיות, ולמעלה מכולן כיסא הכבוד. וכנגדן, אז פה לכאורה תיאור של כביכול מה שקורה בשמיים, יש ארבע רוחות העולם, זה פה, וסביב לכיסא הכבוד ארבע חיות, ומעליו, מעל הכל, כיסא הכבוד עצמו. וכנגדן סידר הקדוש ברוך הוא הדגלים למשה, כנגדן. כלומר, הדגלים האלה מכוונים מול צבא השם למעלה. הוצאתי את צבאותיי, אנחנו צבא השם, אנחנו מסודרים בצבאיותנו על פי הדרך, האופן בו מסודר צבא השמיים. ממשיך הרמב"ן ואומר, אמר לו, מזרח שממנו יוצא אור לעולם, יהה כנגדו יהודה שהוא בעל מלוכה, ועליו שלט יששכר שהוא בעל תורה, ועליו מטה זבולון שהוא בעל עשירות. שימו לב, פה מה שנקרא כל אחד קיבל תפקיד, יהודה מלוכה, יששכר תורה, זבולון עשירות. אתם שמים למה קורה פה? דרום תללי ברכה וגשמי ברכה יוצאים ממנו לעולם, יהיה כנגדו ראובן שהוא בעל תשובה, שהוא הראשון שהתחיל לפעול בתשובה, לחזור בתשובה, ועליו גד שהוא בעל גבורה, ושימון באמצע לחפר עליו. ושכינה לעולם במערב בגבול בנימין, צפון משם יוצא, משם החושך יוצא לעולם, הוא כנגדו שבט דן, שהוא החשיך העולם בעבודה זרה שעשה ירובעם, ועליו שבט אשר להאיר את החושך, ועליו שבט נפתלי שהוא בעל ברכה, הכל בחוכמה וכבוד וגדולה לישראל. מאוד מעניין, גדולה לישראל, כבוד לישראל, והכל בחוכמה. אז יש פה איזה חוכמה אלוהית, זה לא סתם דגלים, סידרו את החבר'ה עם דגלים פה. אז מה העניין? מה העניין בדגלים האלה? מה העניין בסידור הזה? אומר הפסוק בשיר השירים, מקור בית שיר השירים, פרק ה' פסוק י', דודי צח ואדום. מאוד מעניין, צח ואדום זה כמו אין סוף ומצטמצם לתוך המציאות. צח ואדום, האדום זה הצמצום. בכל מקום, דודי צח ואדום, דגול מרבבה. יחיד אלה דגול מרבבה. זה שיר שהיו שרים לגדולי תורה, כן? פיוט. אז זה הנה, דודי צח ואדום, דגול מרבבה. מה זה דגול מרבבה? אומר האלשיך הקדוש, וזהו דגול מרבבה, והוראה באצבעו תיקרא דיגול. כלומר, להורות באצבע. כשאתה מצביע על מישהו, זה נקרא דיגול. כמאמרם זל בשיר השירים רע בבית תתוו, על ודגלו עליי אהבה, שתכף נגיע אליו, גם כן בשיר השירים, מלך בשר ודם, מי שמראה ונותן באצבע בפניו, מי שמצביע עליו ככה, מולו מצביע עליו, מי יתחייב מיתה? והקדוש ברוך הוא תינוק, ילד קטן, נותן אצבעו על ההזכרה, על י' כ' ו' כ', ואינו נזוק. הדאוד הכתיב ודגלו עליי אהבה. מה אנחנו לומדים פה עכשיו? שדגל זה כמו להצביע. לכאורה להצביע, מה זה להצביע? זה לצמצם. זה לצמצם, להצביע ולהגיד, אלה זה אלה, זה העניין שלהם, זה הדגל שלהם, להצביע. אז זה יוצא מאוד יפה, דודי צח אינסוף, ואדום, הבינה המצמצמת, מידת הדין של הצמצום, שעדיין רחמים גדולים וכו', וזה הולך ויורד לב, ודגלו עליי אהבה, הצטמצמות של האור על עם ישראל, כפי שנראה בהמשך. אז פה הנושא של הדגל מתחיל כבר לקבל איזה שהם עומקים. עכשיו בואו נלך לגמרה, סליחה, לפסוק שהזכיר פה האלשיך, ודגלו עליי אהבה. תראו מקור ג', שיר השירים, פרק ב', פסוק ד'. הביאני אל בית היין, ודגלו עליי אהבה. אומר רש"י, מה זה ודגלו? הוא קבוצתי שדגלני אליו, אהבה היא עליי. אז רש"י אומר, דגל זה קבוצה, זה אספה, זה חיבור. קבוצתיות היא דגל. לפי זה, השאלה שלנו גדלה עד יותר. תעשה אספה מכלל ישראל. יש דגל למדינת ישראל. למה צריך להיות דגל לכל שבט ושבט? האם זה לא פחות אחדות מאשר דגל אחד לכולם? אומרת הגמרא בשבת סמך ג' עמוד א', אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה. מה זה מדגילים זה לזה בהלכה? תכף נראה ברש"י. בכל אופן, שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא אוהבן, שנאמר ודגלו עליי אהבה. אמר רבא, והוא דיד את צורת הדשמעתה, כלומר שהם קצת למדו מרבם את צורת השמוע, איך לומדים, או כן? והוא דלית להו רבא במטה למיגמר מניה, והוא בתנאי שאין להם רב במקום ללמוד ממנו. אומר רש"י, המדגילים מאספין זה את זה ואומרים, בוא ונלמוד ונבין בין שנינו, הועיל ואין לנו רב ללמדנו. אז מה זה המדגילים זה לזה בהלכה, הקדוש ברוך הוא אוהבן? לא מצאו רב, אין שם רב במקום. אז הוא אומר לו, בוא נלמד חברותה. חברותה זה נקרא להדגיל. כלומר, בוא נתאסף, נתחבר. זה נקרא להדגיל. אז פה אנחנו רואים שוב את העניין של רש"י. רש"י אומר, מה זה ודגלו עליי אהבה? זה אומר רש"י, הוא קבוצתי שדגלני אליו, שהוא אסף אותי אליו, להיות אספה של שם על שם עליה, אהבה היא עליי. אז עכשיו דגל זה אספה, אבל אנחנו לא מבינים אם זה אספה, אז למה דגל לכל שבט? מה המעלה בזה שיש לכל צבט דגל משלו? ורש"י עוד אומר, צבעו של זה לא כצבעו של זה, צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה בחוסן, מתוך כך יכיר כל אחד את דגלו. מה זה הדבר הזה? אומר הפסוק, תראו איתי מקור ד', פסוק בתהילים כף. נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נתגול. אומר רש"י, מה זה נתגול? נתאסף, ונעשה חיל. כלומר, רש"י ממשיך עם אותו כיוון. מה זה דגל? האספה. נתאסף בשם אלוהינו, ואז נעשה חיל על ידי האספה. אז עוד פעם אתה שואל, נתגול מצוין, אבל למה כל שבט דגל? אז תעשה דגל כלל ישראלי. אומר המדרש במדברה בבית בית, ובשם אלוהינו נתגול, שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו, ועשה אותנו דגלים, שנאמר איש על דגלו. פה מתחיל להיות מעניין. שימו לב. מה אומר המדרש? ובשם אלוהינו נתגול. קודם כל שימו לב, לא ובשם אלוהים נתגול, אלא ובשם אלוהינו שלנו נתגול. מה הכוונה? אומר המדרש, שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו. הדגל הישראלי הוא דגל השם. הוא התגלו תור השם בעולם. אתה מנסה להפוך לי את למדינת ישראל, למין מקום כזה כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען, להחזיר אותנו לפגנים של פעם, לא פחות ולא יותר. דגל מדינת ישראל הוא דגל האמונה בהשם. בשם אלוהינו נתגול, שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו, ועשה אותנו דגלים, שנאמר איש על דגלו. אנחנו כביכול הדגלים שלו, הוא דוגל כאילו בנו, הוא כביכול מתאסף, מתגלה באספה שלנו. זה מדהים. אומר המדרש במדבר רבה בית עוטביו, שאמר האלוהים למשה, משה, אמור להם שיעשו משכן ביניהם, כביכול אני מניח את העליונים, ויורד וסוכן ביניהם. כאילו הקדוש ברוך הוא יורד מהשמיים לארץ, וסוכן בישראל. ממשיך המדרש ואומר, ולא עוד, אלא שעשה אותם דגלים לשמו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה אותם דגלים לשמי, למה שהם בניי? שימו לב, דגלים לשמי. אז אם ככה הדגלים פה של השבטים, זה לא איזה עניין רק אספה, אלא אספה ששם שמיים עליה. תאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. שם אספת אמת, כבר שבוע שני שאנחנו מזכירים את זה, בסיומו של אספת אמת בחומש בראשית, פסקה אחרונה של אספת אמת, הוא מדבר על כך שבכל אספה שמו של יעקב אבינו מופיע. אז כשיעקב אבינו האוסף את כל ישראל סביבו, כשהם לוקחים אותו להיקבר, הוא אומר להם מראש, תדעו לכם, אתם תסתדרו סביב מיטתו של יעקב אבינו בדגלים, ומסדר אותם לפי הסדר של הדגלים שאחר כך יופיעו במדבר. אז יש פה, לא, זה לא דבר פשוט, משהו מתרחש כאן. קודם כל המדרש אומר לנו שהקדוש ברוך הוא בשם אלוהי נתגול, שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו ועשה אותנו דגלים. זה לא, אנחנו דגלים, מה אנחנו דגלים? מה זה אנחנו דגלים? צריך להבין את הדבר הזה. עשה אותנו דגלים. ואחר כך במדרש, אחר כך עוד אומרת, ולא עוד אלא שעשה אותם דגלים לשמו. עשה אותם דגלים, הוא אומר למשה, לשמי, הם בניי. צריך פה להבין, יש פה עומק עצום. אבל בכל אופן, קודם כל, ננסה להבין את השאלה הראשונה שלנו. מדוע כשאתה בא ועושה דגל, עושה אספה, מורה ואצבע, נותן גוון, מזהה, למה לעשות את זה לכל שבט ושבט בפני עצמו, ולא דגל אחד לכל המדינה? מה העניין פה? אז תראו, הרב קוק אומר לנו בספר אורות, חלק ישראל ותחייתו, פרק כ"ז, תראו את זה במקור ה', ישראל ותחייתו כ"ז, אומר הרב קוק, שכחת השבטים לייחוסם. הרי כשיצאנו לגלות, שכחנו כל אחד מאיזה שבט הוא. אז אומר הרב קוק, מה העניין בזה? למה הקדוש ברוך הוא סידר שכשאנחנו יוצאים לגלות, נשכח מאיזה שבט אנחנו? לא יודע, אתה משבט יהודה, בנימין, מה אתה? לא יודע, לא יודעים. שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה לאחדות האומה. כלומר, זה הכל כדי לבנות את האומה באחדותה. כלומר, שיש מימד מסוים בשבטיות, בדגליות, שעלול ליצור מצב של מתחים בין שבט לשבט, כמו שאנחנו רואים, ספר יהושע, ספר שופטים, רואים זה, רואים גם אצל דוד המלך, רואים את במלכים, רואים כל הדרך, שיש איזה מתחים בין שבט לשבט. אבל אומר הרב, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, עכשיו שימו לב טוב, כי יש פה עומק עצום, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, אם לא היינו שוכחים את החלוקה לשבטים, אם היינו זוכרים כל אחד מאיזה שבט הוא, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, וארס הנוח, ארס באלף, הארסיות, ארס הנוחריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים, והבדודים. שימו לב, יש כאן עומק עצום, עומק עצום. אומר הרב הוק, תדע לך, שעם ישראל בנוי בצורה כזאת, שהוא שלם רק כשיש את כל 12 חלקיו. אם חסר חלק מסוים, עם ישראל לא יחזיק מעמד. אומר, לכן הקדוש ברוך הוא השכיח את השבטים לייחוסם, שאנשים לא יודעים מאיזה שבט הם, כדי שהכל יתערבב, כדי שבכל גולה יהיה קצת מכל שבט. אז גם אם 10 השבטים נעלמו, אבל יש קצת מכל שבט, בכל זאת, בעם ישראל. ועל ידי, שבכל גלות וגלות, כל מקום שישראל גלו, יש כהנים, יש לוויים, יש קצת יהודה, קצת בנימין, יש עוד קצת מראובן, משמעון, מכל השבטים, מזבולון, מיששכר, קצת מכל שבט נמצאים בכל גולה. למה? כי אחרת עם ישראל לא היה מחזיק מעמד. אם לדוגמה, שבט שמעון היה הולך לבד לאיזה גלות, היה מאבד את כל הזהות שלו, זהו, היה נעלם. למה? כי עם ישראל בנוי, כשהוא צריך לבניינו, להחזיק אותו, למעמדו, את כל 12 חלקיו. זה 12 חלקים של השלם, שצריכים להיות דווקא במהותם הייחודית, כדי להביא את השלמות הכלל ישראלית. ולכן אומר הרב, אם לא היינו שוכחים את הייחוס, היינו יוצאים כל שבט לגולה אחרת, לא היינו מחזיקים מעמד. עכשיו בואו נחזור להתחלה. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. אז במרכז ברור התגלות אור השם. אבל אומר להם, בוא נתחיל עם יעקב אבינו. אומר להם יעקב אבינו, כשאתם נושאים את המיטה, אתם צריכים שהשכינה תשרה עלינו. כדי שהשכינה תשרה עלינו, כל אחד מכם צריך להיות במקום שלו כתב בתוך הסימפוניה הכלל ישראלית. אם יהיה חסר איזה תו אחד, או שאיזה תו אחד יחליט להיות איזה דיסוננס, וללכת לטהל בסימפוניה למקום אחר, שהוא לא שייך אליו, ההרמוניה כולה תיפגע. כל תו צריך להיות במקום שלו. ככה בונים הרמוניה. לכן, הדגליות הזאת, שכל אחד על דגלו, על דגלו כחלק מהכללות, אני תורם לעם ישראל את... יהודה תמלוכה, יששכר תורה, זבולון השירות, וכן הלאה, על זה הדרך. כל שבט ושבט בייחודיות שלו. והייחודיות של כל שבט ושבט היא חוליה מתוך השלם. והשלם הוא 12 השבטים. וזה גורם בעצם להשראת השכינה. ולכן כשמביא לנו הרמב"ן, מביא, קודם כל רש"י אומר, צבעו של זה לא כצבעו של זה. אדרבה, תזכור את הגוון המיוחד שלך, יכיר כל אחד את דגלו, אומר רש"י. לא ילך לי כהן פתאום להיות מלך. לא ילך לי אחד של תורה לחפש עשירות. כל אחד צריך להיות בתפקיד שלו, במקום שלו, בייחודיות שלו. יכיר כל אחד את דגלו, כל אחד ימלא את תפקידו, אז האור יופיע והשכינה תשרה. ולכן כשהרמב"ן מביא לנו את המדרש, הוא אומר, כשם שברא הקדוש ברוך הוא ארבע רוחות בעולם, כל אחת עם אופי משלה, כך סיבב, אומר הרמב"ן על פי המדרש, סיבב לכיסו ארבע חיות, למעלה מכל כיסא הכבוד, כנגדן סדרי הקדוש ברוך הוא הדגלים למשה. הדגלים הם בעצם סדר שבאופן הזה הקדוש ברוך הוא שורה, שוכן, שכינתו יתברך, שוכנת עלינו. וזה בעצם העניין גם כן של האספה, האספה הכלל ישראלית. זה האספה הכלל ישראלית בנויה על זה שכל אחד ואחד מאיתנו ימלא את תפקידו המדויק, כך שהשכינה תוכל לשרות בישראל על השלמות הזו. אז זה בעצם דבר מאוד מיוחד. עכשיו, אבל שימו לב, כשאתה אומר לי, ודגלו עליי אהבה, אז עד כאן הבנו שאנחנו צריכים להיות מסודרים באופן הנכון כדי שכינה תשרה. כי אנחנו מכוונים בכוחותינו, כל אחד בייחודיות שלו, אל מול צבא השמיים, אל מול התגלות אור השם בארץ. מה זה ודגלו עליי אהבה? דגלו, בסדר, זה הדגל שלו. מה זה דגלו עליי? למדנו קודם, באלשיך, שדגלו זה להורות באצבע. זה צמצום. גם רש"י אומר, זה קבוצה, זה קבוצתיות. מה זה ודגלו? מה הוא קבוצה? הוא אין סוף ברוך הוא. מה זה ודגלו? כביכול, האין סוף ברוך הוא מצמצם עצמו. אז לכן כתוב הפסוק, דודי צח זה אין סוף, ואדום ההצטמצמות בבינה, וצח ואדום דגול ברבבה. כלומר, הוא מצטמצם ויורד אל תוך הדגל הישראלי. וזה הדגל הישראלי, הוא לכאורה כאילו דגל לאומי, אבל הדגל הלאומי הישראלי הוא אוניברסלי, הוא כלל עולמי, הוא קוסמולוגי, הוא לא דגל פרטי כמו של אמריקה, של צרפת, של אנגליה, של מרוקו או מצרים. אנחנו מופיעים כלאום, אבל הלאומיות שלנו היא התגלות הרושם עבור כל העולם כולו. ולכן, ודגלו עליי אהבה, ודגלו עליי, הכוונה היא שהוא מצטמצם, כי בכל מצמצם את עצמו להתגלו דווקא עליי. ולכן גם כן המדרש אמר קודם, אם אתם זוכרים את הביטוי שקצת לא הבנו אותו, הוא אומר, בשם אלוהינו נדגול, שימו לב לאלוהינו נדגול, אומר שקבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו, ועשה אותנו דגלים. עכשיו זה כל כך יפה מתחבר לקריאת שמה, תראו במקור ו', הבוחר בעמו ישראל באהבה. זה כמו להגיד, ודגלו עליי אהבה. הבוחר בעמו ישראל, זה ודגלו עליי. הבוחר בעמו ישראל באהבה, ודגלו עליי אהבה. ואז מה אנחנו אומרים? שמע ישראל, השם אלוקנו, בשם אלוהינו שלנו נדגול, נכון? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. זה אלוהים של כל העולם, שמחיה את כל ההוויה, את כל היקום. למדינת ישראל, דווקא בלאומיות הישראלית, התורנית, העמוקה, האמונית שלה, יש תפקיד אוניברסלי, להחיות, להנשים את כל העולם כולו. וזה מה שאומר לנו הרב קוק, נזכר קצת במקור ו', סוף שורה ראשונה, אורות התשובה, פרק י"ג, פסקה ג'. אומר הרב קוק, צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה. אומר הרב קוק, הלאה ומתוך שכנסת ישראל חובקת בקרבה את הטוב האלוהי לא רק לעצמה, כי אם לכל העולם, ליקום כולו. הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר המדרש, קבע הקדוש ברוך הוא שמו בשמנו ועשה אותנו דגלים. אנחנו צריכים להיות אלה שמאירים את שם השם, מגלים את שם השם בעולם. אז מתוך שכנסת ישראל חובקת בקרבה את הטוב האלוהי לא רק לעצמה, כי אם לכל העולם, ליקום כולו. הרי הוא בא מתוך הדבקות העזה בתוכיות נשמת האומה, לכאורה הוא דבק בנשמת האומה הישראלית. מה תגיד? הוא לאומי. אולי לאומני, חס ושלום, כשהוא דבק בלאומיות הישראלית, הוא בא לדבקות באלוהים חיים, על פי הברכה האלוהית המלאה כל, מה זה? הברכה של אברהם אבינו, ונברכו בך כל מספחות האדמה, והשם ברך את אברהם בכל, שאור השכינה האלוהי, כדי להחיות ולהביא ברכה לכל העולם, מופיע דווקא דרך הלאומיות הישראלית, ואור שכינה שורה עליו בכל הדרה ועוזה. אז פה אנחנו לומדים לדעת שבדגלו עליי אהבה, מעבר למה שראינו בהתחלה, שבדגלו עליי אהבה, הדגלים בישראל, זה בעצם התאמה של ירושלים של מטה, כנגד ירושלים של מעלה, כדי שהקדוש ברוך הוא יבוא בירושלים של מטה, ואז יבוא בירושלים של מעלה. כלומר, ככל שאנחנו נתאים את עצמנו בהתאמה אל התגלות האור, איש על דגלו, על פי הסידור הנכון, כך אור השם יופיע עלינו. אבל ודגלו עליי אהבה, אז למה זה דגל? כי אנחנו אלה שנושאים את דגל... זה לא נכון להגיד נושאים. אנחנו הדגל בעצמנו של שם השם בעולם. אנחנו עשה אותנו דגלים. אנחנו דגלים בעצמנו. כל הסידור הזה של הדגלים בא להגיד שעם ישראל זה בעצם לאומיות שכל תפקידה הוא להופיע את האור הכי אוניברסלי שיש, את האור האלוהי האינסופי עבור כל העולם כולו. לטובת כל העולם ולא רק האנושות, לטובת כל היקום, כל ההוויה. אבל יש פה עוד דמק. תראו אותי ביחד מקור זין. מסכת סופרים, פרק ט' זין. אמר רבי ינאי, תורה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה, ניתנה לו ב-49 פנים תמה, וב-49 פנים טהור, שנאמר ודגלו. בגימטריה, 49 הוא. כלומר, כשכתוב ודגלו עליי אהבה, ודגלו זה גימטריה 49. למה? כי כל הלכה והלכה שאתה מתבונן בה, אפשר לתת 49 טעמים, שזה... טהור, ו-49 טעמים שזה לא טהור. אז אומר לו משה רבינו, איך אבידתנו? אז מה, מה עושים? איך נחליט? אמר לו, רבו המתמין טמא, רבו המטהרין טהור. כלומר, תפיסתית, יכולים להיות 49 טעמים להגיד לא טהור, 49 פנים להגיד כן טהור. אז איך, מה בסוף יקבע אם זה טמא או טהור? ופה יש עומק עצום שאני לא יכול עכשיו להאריך בו, ההחלטה, הרוב של חכמי ישראל, יושבים חכמי ישראל, מגיעים להחלטה ברוב, ומה שהם קובעים, הקדוש ברוך הוא שם על זה חותמת. מה החלטתם? טהור? שם חותמת טהור. מה החלטתם? הפוך? חותמת הפוך. זה הכוח של חכמי ישראל. אבל מכל מקום, אנחנו רואים פה שבדגלו, זה בעצם תורה. וכאן הדגל הישראלי מתחיל להיות דגל של תורה, ודגלו רמוז בזה ממתת פנים שיש בתורה, לצד זה ולצד זה. אז ודגלו עלי אהבה, ההצטמצמות של אור השם, להתגלות בנו, להתגלות בתוכנו, זה הצטמצמות על ידי תורה. האור של התורה מאיר בנו, כך לכאורה. אומרת הגמרא בעירובין נ"ג עמוד א', רבינה אמר, בני יהודה דגלו מסכתא, נתקיימה תורתן בידן. בידם. בני גליל דלא גלו מסכתא, לא נתקיימה תורתן בידם. תכף נמשיך. אתם שמים לב לדגל למסכתא, דגלו מסכתא? עכשיו המילה דגל פתאום מקבלת משמעות חדשה. דגלו, דגלו. מה זה דגלו? גילויו. לגלות את אור השם בארץ. להופיע את אור השם בארץ. דגל מלשון דגלי, לגלות. אז אומרת הגמרא, רבינה אומר, בני יהודה דגלו מסכתא, נתקיימה תורתם בידם. בני גליל דלא גלו מסכתא, לא נתקיימה תורתם בידם. דוד המלך דגלי מסכתא, כתיב ביראיך יראוני וישמחו. שאול דלא גלי מסכתא, אז רחמנא ליצלן, העסק לא עבד כמו שאומרים. רש"י אומר, מה זה דגלו מסכתא? לימדו לאחרים. דוד דגלי מסכתא, מה זה? כדי אמר בברכות ד' עמוד א', שהיה יגע בתורה ומורה הוראות. אז מה אנחנו רואים פה? פה אנחנו רואים שודגלו זה תורה, אבל לא סתם תורה, אלא גלי מסכתא. תפיץ תורה. תגלה את התורה. תגלה, תן לאורות להתפשט לכל מקום. שעם ישראל יקלוט את אורות התורה. שהאור של התורה יאיר את נשמות ישראל, ילהיב את הנשמות, ואורם של ישראל עצמו, הדגליות הישראלית, יתגלה. קדושת ישראל חשוף את מהותה האמיתית של נשמות ישראל, של מדינת ישראל. גלה את האור האלוהי הסוכן בעצמותנו. על ידי מה? דגלי מסכתא. על ידי הדגל ודגלו ממתת פנים שרומז לתורה. שהוא בעצם על ידי התורה זה עבודת הגילוי שמגלה את קדושת ישראל. כל אחד בתחום שלו. בכישרון המיוחד שלו, לכן איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד, אבל כולם סביב לאוהל מועד יחנו, כולם באים מגלות אור השם, בגל למסכתא. הדגל הזה זה לגל למסכתא. יש גל למסכתא של שבט זבולון, ויש גל למסכתא של שבט יששכר, ויש גל למסכתא של שבט נפתלי, או של שבט אשר, שבט גד, כל שבט והתורה שלו. אז פה אנחנו כבר מגיעים לעומק מאוד מיוחד. כלומר, ודגלו זה קודם כל האופי המיוחד של כל שבט ושבט בתוך הדגל הכלל ישראלי. הדגל הזה כולו הוא דגל של גילוי אור השם בארץ, וצריך כל אחד להיות דווקא על דגלו כדי להביא את השלם שראוי לקבל השראת שכינה. למדנו אחר כך בהמשך שדגלו זה בעצם צמצום, כלומר קבוצתיות. אז איך הקדוש ברוך הוא נעשה כאילו חלק, הקדוש ברוך הוא נהיה פתאום ישראלי? הוא לכאורה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. אז זה הבוחר בעמו ישראל באהבה, זה ודגלו עלי אהבה, שמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד של כל העולם, וזהו בעצם התפקיד האוניברסלי של הלאומיות הישראלית. כן? ואחר כך המשכנו וראינו שזה בעצם נעשה על ידי תורה, ודגלו, שזה בעצם ממתת פנים בתורה, זה תורה. ועוד המשכנו ולמדנו שדגלו פירושו של דבר, גלי מסכתא. עכשיו תקשיבו לביטוי, מה זה מסכת? מלשון מסך. לגלות את המסך, להסיר את הלוט, לסלק את המסכות. תפסיקו לשחק עם עצמכם. אנחנו מדינת האמונה בהשם, אנחנו מדינת ישראל. מה, אתם מנסים לספר לנו שאנחנו איזה אומה פגנית, מצרית או כנענית, של כמעשה ארץ מצרים לא תעשו? מה, השתגעתם לגמרי? גלי מסכתא, צריך להעיף את כל המסוכים, כל המסכים, כל המקטרגים, כל החוצצים, כל המפריעים, גלי מסכתה, תעיף את כל החיצוניות הזאת. תביא את הפנימיות, תגלה את אור האמונה, תגלה ותחשוף את מהותה האמיתית של מדינת ישראל בתור יסוד, כיסא השם בעולם. זה דגלו, זה דגל, זה להרים דגל. זה הדגל הירושלמי שהרים מרן הרב. הוא אמר, אני לא בא חס ושלום לצאת נגד הציונות. אני בא לגלות את אור השם שבציונות. אני בא להכניס את הרובד של הקודש הפנימי, שהוא בעצם התוך האמיתי של כל המהלך של שיבת ציון. גלי מסכתה! גלה את המסך, תסיר את המסך, מספיק שחק עם עצמנו, בוא נתחבר לעצמנו. עכשיו פה יש עומק נוסף מדהים, שהרב קוק לוקח אותנו אליו, תראו איתי ביחד במקור חית. אומר הרב קוק, קובץ א', תף ר' מ' ז'. התפילה, היא צריכה להיות כל כך נובעת מקירות לב, עד שכל חיוב עושה אותה קבע. כלומר, תפילה צריכה להיות משהו ספונטני, באמיתיות זה נכון. תפילה צריכה לבוא מקירות הלב, שבן אדם מתפלל ככה, בהתעוררות פנימית אמיתית, מתלהבת, מבקשת, מתחננת. ברגע שאתה עופר את זה לחיוב, אז יש בזה בעייתיות קצת, כי זה עושה אותה קבע. מה זה קבע? מצוות אנשים מלומדה כזה. טוב, עשיתי וי, יאללה, התפללתי, נמשיך הלאה, כן? ממשיך הרב ואומר, וזהו יסוד שיטת הסוברים שאין לתפילה עיקר מהתורה, אלה שסוברים שזה לא מצווה דאורייתא. על כן, החלק המובחר ביחס לתפילה היא תפילת ערבית. דווקא תפילת ערבית, למה? אני מזכיר לכם שתפילת ערבית במקורה הייתה רשות. אחר כך עם ישראל במנהג קיבל תפילת ערבית עליו, נשים לא קיבלו, אבל עם ישראל קיבל עליו תפילת ערבית, אבל במקור תפילת ערבית היא רשות. שגודלה הוא במה שהיא רשות, אומר רשי, ותפילה נקייה מכל צד, קבע נקראת פגיעה, והפגע במקום, זה כאילו בבום כזה, פרח, פתאום ספונטני, פתאום מתעורר, פתאום מתלהב, פתאום מתחנן, מבקש. והפגע במקום מידת יעקב, שבית תפילה יקרא בית אלוהיו לכל העמים. ביום אשר יהפך לכל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. תראו לנו הולך. שבית אלוהיו, כן, יקרא בית תפילה לכל העמים. כלומר, הרב רוצה להגיד לנו שהאור יאיר את הקוסמוס, את העולם, את כל ההוויה, על ידי זה שאנחנו נסגל את מדרגת תפילת ערבית רשות. תפילה שהיא לא קבע, אלא תפילה מתעוררת. עכשיו שימו לב, זה התפילה המתמדת של הנשמה. הרב קוק בתחילת עולת ראייה אומר לנו, הנשמה כל הזמן מתפללת. ההתעוררות הזאת של הנשמה להתחבר ליוצרה, זה דבר שמתרחש בכל רגע ורגע. אומר הרב, שימו לב, שהדבר הזה צריך להאיר את העולם. ואיך הוא יאיר את העולם? כשהתפילות שלנו יהפכו להיות תפילות רשות. לא מצד חובה אתה עושה את זה, למרות שיש חובה הלכתית, אבל אתה לא עושה את זה כי מה חובתי ועשינה, אלא אתה עושה את זה כי הלב מתעורר לתפילה, וזה אומר הרב שימו לב, אשר יהפוך לכל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. וראשי תיבות שפה ברורה, שין בית, נכון? סב, ראשי תיבות שפה ברורה סב. עכשיו גם בתמורה של אטבש, תהפוך את זה באטבש, הם סב. אז כלומר, בכל מקרה, זה נשאר סב. מה שלאן שלא תהפוך את זה. אז הוא אומר, אז מה רוצים להגיד פה? הרי פה מדברים על להפוך. הוא אומר, רוצה לרמוז בראשי תיבות האלה, שהמהפך הזה של יהפוך את כל העמים לשפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, שיעזבו את כל התפיסות האחרות ויבואו לקרוא כולם בשם השם, רק המקום מחליפים ולא העניין. רק המקום מחליפים ולא העניין. כלומר, כי ממזרח שם שעד מבואו גדול שם השם. תראו בפסוק שהבאתי פה בסוף הפסקה, במקור ח', מלאכי פרק א' פסוק י' א', כי ממזרח שם ועד מבואו גדול שמי בגויים. כלומר, כרגע ממזרח שם ועד מבואו. כלומר, זה יוצא ממזרח ומגיע עד איפה של שם שוקעת. כביכול אפשר להגיד, יוצא מאיתנו ומאיר את כל העולם. ממזרח שם שעד מבואו גדול שמי בגויים. אבל הוא ממשיך הרב ואומר, וידעו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו. מה זה? זה פסוק בישעיהו נ"ט, תראו בסוף הפסקה הבאתי את זה. ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר רוח השם נוססה בו. אז תכף נבין מה זה, אבל בעצם בפסוק רואים פתאום כאילו איזו התהפכות, כאילו ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש, וזה יאיר ממזרח שמש את כבודו. אז כאילו השמש תתחיל לזרוח מהכיוון ההפוך. בדרך כלל היא זורחת מהמזרח, תתחיל לזרוח מהמערב. מה פשר הדבר הזה? עכשיו תבינו, להבין את הרב קוק פה, צריך סייעתא דשמיא עצומה. עצומה. יש פה רמיזות, ראשי תיבות, לך תבין מה הוא רוצה, קדוש ברוך הוא ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו, בואו נסביר לאט לאט. ממשיך פה הרב ואומר, כי יבוא כנהר צר, מה שכתוב בהמשך הפסוק בישעיהו נ"ט, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, אז אומר הרב ככה, כי יבוא כנהר צר, העוקר כל חיוב. מה זה יבוא כנהר צר? צר זה צר ואויב, נכון? יבוא כנהר, כלומר שוטף, חמנה אצלן, שוטף את שונאי ישראל, כן? שוטף כנהר צר. אומר, מה הנהר הצר הזה שמדבר עליו ישעיהו? אומר הרב קוק, הנהר הצר זה העוקר כל חיוב. יבוא ויגידו, לא, אין תורה, לא, לא. לא מדינת הלכה, לא, לא. מה פתאום? בעל ואישה? לא, אפשר גם בעל ובעל, אתה יודע. תערובת לא תערובת, אפשר להרבב את הצבא, זה בסדר, גברים, נשים. אפשר, חויבות להלכה? לא, תרבות יהודית, ישראלית, כל אחד יעשה משהו, מבין. כל המדינה, כבר ככה, מבולבלת. הכל מה? עוקר כל חיוב, אין חיוב, כל אחד עושה מה, בא לו, כל אחד יחליט אם השם מזורחת בבוקר. אתם יודעים, הכנסת תעביר חוק, שהכנסת זורחת בערב ושוקעת בבוקר. מה הבעיה? אפשר להחליט מה שרוצים, לא? אז כי הבוקר נהר צר, אומר הרב, העוקר כל חיוב. כאילו אפשר מה שרוצים לעשות, לא חייבים כלום לתורה, לא חייבים כלום לאמונה, לא חייבים כלום להשם. אומר הרב, רוח השם נוססה בו. אומר הרב, אל תיבהלו. אל תיבהלו. כל המרדנות הזאת, רוח השם נוססה בו. הקדוש ברוך הוא מרים נס על ידי כל הבלגן הזה. מה זה נס? נס זה דגל. אומר הרב קוק, רוח השם נוססה בו, להרים את דגל הרשות הנבחר מכל. כלומר, כביכול כמו הנסירה שמאפשרת לבחור, ואז כשאתה בוחר ואומר, זאת הפעם עצם מעצמי, אז זה בחירה פנים אל פנים, אתה החלטת, אתה בחרת, יש בזה איזה התעלות. אותו דבר גם כאן. הקדוש ברוך הוא אומר, יבוא כנהר צר שמנסה לעקור כל חיוב וכו'. למה זה נועד? כדי שעם ישראל יגיע לבחירה בהשם ובתורתו, לבחור בעצמו, בישראליותו האמיתית, הקדושה הטהורה, לבחור בהתגלות נשמתנו, לבחור בדגלנו שלנו, בשם אלוהינו נדגול, כדי שנגיע לשם ממקום של בחירה, אז זה מתחיל עם נהר צר שעוקר. עכשיו שימו לבעלה, סוד קירוב הר סיני בלא מתן תורה דווקא. כלומר, כביכול הרי אנחנו אומרים בידי דיינו, מה שנקרא שאלה לסדר, אילו קרבן לרב סיני ולא נתן לנו את תורתו. מה זה קרבן לפני הר סיני? הקירוב להר סיני זה קרבה לאהבת השם. בלי חיובים עדיין. בלי חיובים. אז אומר, זה הסוד פה, של קרבנו אל הר סיני, וזה מה שהביאני אל בית היין, עכשיו הוא מפרש את הפסוק בשיר השירים, הביאני אל בית היין, זה סיני, זה המדרש אומר. הביאני אל בית היין, זה סיני. ודגלו עליי אהבה, אהבה ממש. מה זה ודגלו עליי אהבה? האהבה הפנימית. החיבור הנשמתי הישראלי, בין אם זה מופיע כלפי חוץ ובין לא, יש בפנים חיבור אהבה להשם. זה ודגלו עליי אהבה. ואומר הרב, והעוז כלול בראשי תיבות, אז שימו לב, ודגלו עליי אהבה, זה וו, עין א', זה עוז. כן? ועוז, עין זין. והטל בסופם. איך והטל בסופם? ודגלו עליי אהבה, זה סופי תיבות וו, יוד והי. איך טל? אז שימו לב. ודגלו עליי אהבה, זה סופי תיבות יוד, כ-וו. יוד כ-וו במילוי אלפין, זה טל. מי שמכיר, פתח אליהו הנביא זכור לטוב, מהקדמת תיקוני זוהר. אז בסוף, יוד כ-וו, זה יהוד טל. נכון? אז זה 39. יוד כ-וו במילוי, יוצא 39. ודגלו עליי אהבה, זה יוד כ-וו. כלומר, הטל, בלי עדיין ההי שבסוף. בלי ההי של תורה וחיוב ומצוות ושולחן ערוך עדיין, אלא התוך הפנימי. יש בישראל קדושת תוך פנימי, קדושת הטל הפנימי האלוהי, שבסופו של דבר צריך להתחבר להי, לסוף י' כבב, כלהי המעשית של תורה, של מצוות, של הלכות, בוודאי. אבל יש בזאב יעני אל בית היין, אבל ודגלו עליי אהבה זה קרבני להר סיני, עוד לפני מתן תורה עצמה של החיובים, יש את החיבור הרשותי כביכול, של תפילת ערבית רשות, של החיבור האוהב שישראל מתמלאים באהבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב, ואז הוא מסיים ואומר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, וסבתי בבית השם לאורך ימים. מה זה לאורך ימים? והאורך ימים ביסודו המוחלט הוא אהבה ועונג שמתעלה מכל חובה והכרח. אז פה הרב, אנחנו למדנו בהתחלה ודגלו עליי אהבה, שיש לכל ישראל כל אחד את הייחודיות שלו, שהסך הכל הזה צריך להיות מסודר ואז השכינה שורה. למדנו שהדגל הזה הוא הדגל האלוהי, למדנו שהדגל האלוהי מתגלה על ידי תורה, ולמדנו שהעניין של הדגל זה גל למסכתה, להסיר את המסך ולגלות את אור השם בארץ, וזה צריך לעשות על ידי תורה. בערב קוק ומחדש, שהפסוק אומר כך, הביאני אל בית היין, זה לתורה בצד החיובי שלה, שולחן ערוך שלה, ודגלו עליי אהבה, זה שיש בתוכיות נשמת ישראל אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה עצמית, טבעית, בלתי מותנית, אשר בחר בנו מכל העמים, ומי תוך כך ונתן לנו את תורתו? ברור, צריך תורה, צריך הלכות, צריך שולחן ערוך, אי אפשר בלי זה. אבל צריך לדעת שיש בתוך הפנימי התעוררות האהבה הישראלית. את ההתעוררות הזאת צריך לגלות בדור הזה. אז מישהו יגיד, מה זה שווה? מה זה שווה? איפה השולחן ערוך? ברור שרוצים להגיע לשולחן ערוך, אבל פה הרב מלמד אותנו עומק עצום, וכאן אנחנו הולכים לגלות סוד מסודות התורה. שזה לא אנחנו מגלים, אלא הרב קוק גילה אותו. ורב קוק גילה אותו כי הגיע זמנו, וכי הדור הזה צריך לדעת את זה. אז בואו נראה את הדברים האלה ביחד, תראו איתי ביחד במקור ת'. אומר הרב קוק בקובץ א', ת' פרש ת' ת'. אומר הרב ככה, עכשיו תקשיבו טוב, זה עדין מאוד. מצד החיצוניות, כלומר, לפני זה הרב קוק כותב, הבאתי פה חלק מהפסקה, שיש ביסום העולם מצד חיצוניותו, ויש ביסום העולם מצד פנימיותו. כלומר, יש הביאני אל בית היין, שזה הצד של קיום מצוות, תורה, שולחן ערוך, הצד החיצוני, ויש ביסום פנימי, זה פתיחת הנשמה, יכולת החיסה הנשמתית, ההתעוררות הפנימית, הקרבה הפנימית להשם. עכשיו שימו לב, מצד החיצוניות, אומר הרב, כל ימי החורבן, אין לך יום שאין כללתו מרובה משל חברו. אין לנו בית מקדש, אין לנו אשרת שכינה, אין לנו נביאים, אין לנו דיינים סמוכים, אין לנו סנהדרין, אין לנו כהנים בבית המקדש על עבודתם, ולוויים בדוכנם, וישראל במעמדם, אין לנו את כל ארץ ישראל, אין לנו אפילו פה לא את רוב ישראל על אדמתם, אין לנו ייחוס בתים לשבטיהם, נמשיך את הרשימה, לא ייגמר, לא ייגמר, חמנה לצלן. אז אומר, אין לך יום שאין כללתו מרובה משל חברו, זה חיים ישראליים מצ'וקמקים כאלה. מה זה? היום הקריבו את קורבן התמיד? לא. לא. היום עם ישראל לא הקריב את קורבן התמיד. כן? מי חושב על זה בכלל? תראו איפה אנחנו נמצאים. כן? אז בחיצוניות, אין לך יום שאין כללתו מרובה משל חברו. אבל מצד הפנימיות, העולם הולך ומתבסב. זה סוד עצום. אומרת, תדע לך, חיצונית זה נראה לא טוב, פנימית העולם הולך ומתקדם מהצד הנשמתי הפנימי. ממשיך הרב ואומר, ועקבת אדם שיחה ומצב של ירידה חיצונית וביסום פנימי. הרב פה לא מזכיר, מזכיר במקומות אחרים, מה שהזוהר אומר, תו מלגב ובשמי לבר. כלפי חוץ, רחמנה לצלן, הידרדרות, מאבדים מושגים הכי בסיסיים, מה זה אבא, מה זה אמא, מה זה משפחה, מה זה מדינת ישראל, מה זה שם ישראל, אמונת ישראל. הכל מתבלגר, השם יעזור לכולנו, זה חיצונית. אבל אומר הרב, פנימית, להפך, יש התבשמות גדולה, יש התעוררות גדולה, שרי הלב נפתחים, עם ישראל נעשה מתוק יותר ויותר מיום ליום. חפץ בקדושה, בתורה, באורה, בשמחה, בקרבה להשם, בלי שיבין חיצונית כלום מזה, אבל פנימית הנשמה שלו פתוחה כפתחו של אולם. זה דור מדהים הדור הזה. אתה מלמד תוך 5 דקות, אחרי 5 דקות הוא כבר מתחיל לדון איתך על סוגיות שגדולי דור קודם לא דנו בהם. סוגיות פנימיות, רוחניות, צ'יק צ'קו איתך. זה דור מדהים, ההזדמנות הפנימית היא בלתי נתפסת. וחיצונית, עם מה אנחנו מתמודדים? דברים, לא שערו מאבותיכם, לא אלינו בדעתנו, אנחנו בעצמנו, לא אבותינו, שיום יבוא ונתמודד עם דברים כאלה. מי חלם על זה לפני 20 שנה אפילו? מי חלם? אז אומר הרב, זה מצב הפוך על הפוך. יש מצד מצב של ירידה חיצונית, וביסום פנימי. הפוך, ממשיך הרב ואומר, על כן, הוא מביא לאורו של משיח שבו מתמלא הכל, גם הביסום החיצוני. מה יעשה משיח? יחבר, יישר את הפנימיות, תסליחה, את החיצוניות, הירודה, יעלה אותה, ירומם אותה ויישר אותה, שתבטא את מה שבאמת עם ישראל, את הביסום הפנימי. אומר הרב, כי כשהפנימיות מבוסמת, הפנימיות מבוסמת, קל הוא מאוד לבסם את החיצוניות. שומעים? כשעם ישראל נמצא במקום של שערי הלב פתוחים, האולמות פתוחים, פנימית הוא מתגעגע, הוא מסתוקק, הוא רק מחכה שיעירו לו את האור, יראו לו את הדרך, קל במצב הזה להביא את הביסום הפנימי אל המצב שיבסם גם את החיצוניות. ובעלי רזין, כלומר רזין, אנשים שזוכים לרזי תורה, צריכים הם להודיע לעולם. שמים לב. כלומר, זה היה פעם סוד תורה, עכשיו זה ממש תרופה לנשמה. הדור הזה זקוק לתרופה, לידיעה הזאת. אז אומר עוד פעם, ובעלי רזין, צריכים הם להודיע לעולם, שהירידה שלו היא רק חיצונית. אבל בפנים הכל מתעלה, וממילא ההערה היא גדולה. וזה בדיוק הדור הזה. חיצונית אתה אומר, וואו, לאן הגענו? מחזירים אותנו למצרים? גבר עם גבר? זה לחזור לפגנים המצרים, לפרימיטיבים של פעם. שתגענו, זה בדיוק, זה כמה הסרט מצרים, זה בדיוק מה שהיו עושים במצרים הקדמונים. משם יצאנו. על זה חוגגים ליל הסדר. זאת האמונה הישראלית. אתם רוצים להחזיר אותנו למצרים? אז חיצונית אתה עומד ככה, אומר, וואו, מה הולך פה? אבל שים לב, תקשיב לדיבור שלהם. תקשיב לנימוקים, תקשיב לנשמה שלהם מתוך המילים המבולבלות, אתם יודעים מה, אפילו שהולכות לכיוונים הכי שליליים לכאורה, אבל תקשיב, תקשיב לבן אדם ותראה את האכפתיות, האהבה, את הרצון שלו לעולם מתוקן, את הרצון שלו, אתם יודעים מה, לתואר אפילו. הוא רוצה אמונה, ויוצא לו כפירה. זה לא יאמן הסיפור הזה. זה הדור הזה, זה הסיפור שלו. פנימית הוא מבוסם. חיצונית הוא ירוץ שבירודים. ממשיך הרב ואומר, ועצם הנשמות גדולות הן, וגם בתוך החוצפה יש גדלות וקדושה. אתה רואה את הנימוקים, את הצורה שאתם מדברים, את ההסברים, זה המון אכפתיות והמון אהבת הזולת ורצון לעזור. אתה שומע שם דברים לעבר עולם מתוקן, אולי אתה שומע אותם מדברים כאילו וואלה תורת משה עכשיו, ומדברים דיבורים של המצרים הקדמונים הפרימיטיביים. אומר הרב, גם בתוך החוצפה יש גדלות וקדושה. ממשיך הרב אומר, וכי יבוא כנהר צער, רוח השם נושא סבו. חוזר עוד פעם על המשפט הזה. והתשובה בזמן הזה היא תמיד תשובה עילאה, תשובה מאהבה, שזדונות נעשים זכויות גבורות. הדרך היא לא על ידי רק שאתה תבוא תנחת עליהם. צריך להיאבק, צריך להילחם בכוחות הפוליטיים. אבל הכוחות הפוליטיים גם צריכים להיות כאלה שיודעים לפתוח את שערי הלב, שיודעים להסביר לעם ישראל איזה אורות יש בו, איזה אמונה גדולה, מתגעגעת, כוספת, מתלהבת, מבקשת, מתחננת עם דמעות, להופיע על כל המרחבים של מדינת ישראל, על כל השדות החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים. שכל הדוגמנות הזאת, כולם שם דוגמנים, זה מדגמן ימין, זה מדגמן איש אמונה, כל אחד מדגמן שם משהו, אף אחד לא באמת. אנחנו רוצים אור של אמונה, אנחנו רוצים שהפנים המבוסם יופיע ויגלה את האור האמיתי של ישראל, שהוא אור השם. גלי מסכתה! תסיר את המסכות, גלה את האור הפנימי, תחשוף את הדגל האמיתי הישראלי של ודגלו עליי אהבה, אותה אהבה פנימית ישראלית. ודגלו עליי, דגלו עליי, ומה דגלו עליי? איך רואים שדגלו עליי? הביאני לבית היין. לא, הביאני לבית היין זה ההופעה. האופן שבו מבצעים את הדברים על ידי תורה ומצוותיה בשולחן ערוך. אבל האמת המהותית יותר, הפנימית יותר, השורשית יותר, שצריכה להתגלות על ידי בית היין, על ידי תורה ומצוותיה, זה בדגלו עליי. איך בדגלו עליי? תראה, הם הולכים נגד השולחן ערוך, מדברים כמו הכופרים של פעם, המצרים. איך יכול להיות? בדגלו עליי אהבה. הוא אוהב אותנו, מחובר איתנו, מתגלה בנשמותינו, ונשמות ישראל בדור הזה מבוסמות, מהירות, מזהירות כזור הרקיע. אבל הדור הזה ממתין, מחכה לבעלי הרזים שיודיעו להם, יש בכם אור גדול, בואו נגלה אותו, בואו נופיע אותו. ואומר הרב, זה לא כזה מסובך. זה אפילו קל. כי כשהנשמות פנימית מבוסמות, קל להוציא החוצה את האור ולבשם גם את הצד החיצוני. וזוהי העבודה שלנו. העבודה שלנו היא בדגלו עליי אהבה. מתוך המון אהבה, לבוא ולפתוח שערי הלב על ידי דברי אמונה שיגרמו לעם ישראל להתחבר לעצמו, לאהוב את עצמו, לאהוב את נשמתו, לאהוב את ייעודו, את אמונתו, את האור הגדול שמאיר בו, שהעולם ומלואו לאור ישראל מחכים, כמו שאומר לנו הרב קוק בישראל ותחייתו. להאיר את האור הזה, שאנחנו נגרום לדור הזה לאהוב את עצמו, להתחבר לאהבת השם שבו, להבין שאנחנו הדגל שלו, הוא דוגל בנו, על ידינו הוא מתגלה. אז אנחנו נזכה לגל למסכת הגדול, לסילוק המסכות ולגילוי אור השם השוכן בתוכנו, בעם ישראל, במדינת ישראל, בכל המערכות הישראליות. חזקו ואמצו.